מגילת אסתר פרק ח. ביום ההוא, מיד, כי אחשוורוש ידע מה אסתר באמת רוצה, ואת זה הוא לא יכול לתת לה, ולכן הוא מיהר לתת לה את כל מה שהוא יכול כדי להבהיר שהוא עשה את כל מה שביכולתו. ולכן, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן, שזה לא רק הבית עצמו, אלא את הסמכויות שלו ואת התפקיד שלו, כלומר את משרת המשנה למלך, שהיא תבחר למי לתת אותה. ומצד השם היא קיבלה את זה, כי המן היה צורר היהודים, וצר להם המקום, אלא או זה או זה. ולכן המן מת, וכל הכבוד והסמכויות שהמן קיבל עוברים מיד אל היהודים. ומרדכי בא לפני המלך, ולא רק היה מעבדי המלך, ולא רק הרכיבו אותו על הסוס ברחוב העיר, אלא ממש בא לפניו, כי הגידה אסתר מהו לה, הלשון כאן כללית, כי היא כמובן לא אמרה שהם היו נשואים, אלא שמרדכי גידל אותה והוא כמו אבא שלה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, כשהוא הרג אותו, ויתנה למרדכי, כדי שהוא יוכל לכתוב ולחתום בשמו כל מה שירצה. וכרגע אחשוורוש עוד לא הסביר מה הוא מתכוון שיעשו עם הטבעת. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, כלומר מינתה אותו למשנה למלך בפועל, שזה היה מתאים אחרי שהוא כבר לבש את בגדי המלך והמן כבר הרכיב אותו על הסוס. ומבחינת אחשוורוש, בזה הוא עשה את כל מה שהוא יכול. אלא שמבחינת מרדכי ואסתר הבעיה בכלל לא נפתרה, כי הבעיה היא שיש שגרות על השמדה המונית בעוד פחות משנה של כל היהודים וזה לא השתנה. ולכן, ותוסף אסתר, מעבר למה שכבר ביקשה במשתה, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, ועד עכשיו לא קרה עם זה כלום. ותדבר לפני המלך כדי לנסות לשכנע אותו שצריך לבטל את הספרים. ולמרות שאי אפשר לבטל כתב שנכתב בשם המלך, אבל אסתר יודע שאת בניין בית המקדש אחשוורוש כן מצא דרך לבטל, למרות שכורש כתב שהוא מתיר לבנות אותו, ולכן גם כאן שימצא דרך, ותיפול לפני רגליו כדי שירחם עליה, וגם אם הוא לא חושב שנכון לבטל את הספרים, לפחות בשבילה יעשה את זה, וכיוון שהוא עדיין לא השתכנע ותבק, כי בכי מציין שמבקשים משהו שלא מגיע לאדם, אבל אין לו ברירה והוא צריך אותו, ולכן גם אם אחשוורוש לא חושב שזה טוב, וגם לא רוצה לעשות את זה למענה, אבל שיבטל את האגרות כי אין ברירה. וגם ותתחנן לו, מצד מה שהיא מוצאת חן בעיניו, לתת לה חנינה ולעשות בשבילה גם מה שלא אמורים לעשות, בגלל שהיא מוצאת חן בעיניו. ובכל הדרכים האלה היא ביקשה להעביר את רעת המן האגגי, כלומר את מה שראה ליהודים כבר עכשיו, עוד לפני שהגזרה מגיעה בפועל, כי הם כבר עכשיו בצום ובכי ומספד, והעמים שמסביבם כבר מציקים להם. והרעה הזו עצמה הייתה נצרכת כדי שעם ישראל יחזרו בתשובה, ולכן עשה אותה המן שהיה אגגי ומזרע המלך, אבל הגיע הזמן להעביר אותה. וכמובן גם ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים. כלומר את התוכנית שהוא תכנן של הגזרה עצמה, שאמורה לצאת לפועל בעוד פחות משנה, שזה אסור שיקרה. אבל המלך לא השתכנע מכל אלו, כי רשמית הוא לא יכול לבטל כתב שנכתב בשם המלך, ונחתם את הבעת המלך, והוא כנראה גם לא מספיק רצה. אבל כדי שהיא תפסיק לבקש, ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב, כלומר הציע לה שוב להשתתף איתו במלוכה, ולהגיד בעצמה מה היא מציעה. ותקום אסתר, ותעמוד, כמו מלכה שהולכת לקבל החלטות, לפני המלך, אבל לא נגעה בראש השרבית, כי היא משאירה את האחריות על אחשוורוש. ותומר, את ההצעה שאני הולכת להציע עכשיו תקבל, או אם על המלך טוב, וההצעה עצמה נשמעת לך נכונה. ואם לא אז, ואם מצאתי חן לפניו, שתעשו אותה בשבילי. ואם היא לא חוקית מספיק, כדי שאתה תעשה אותה, אז תאפשר לנו, ואנחנו נכתוב בשמך. ובתנאי ש, וקשר הדבר לפני המלך. קשר מציין כאן שזה לא טוב בעיניך, אבל אפשר לספוג את זה. וגם אם זה לא קשר בעיניך, וטובה אני בעיניו, שאתה מספיק רוצה אותי כדי שלא תהרוג אותי אחרי שאני אפר את החוק בצורה כזו. אז ייכתב להשיב את הספרים. כלומר, לא נבטל את הכתב שנכתב בשם המלך, אבל נכתוב ספרים אחרים גם כן בשם המלך, שיחזירו את האגרות ההם לשושן אל המלך. ואז כל המדינות שעוד לא קיבלו את האגרות הראשונות, כי אנחנו בסך הכל 4 ימים או 5 אחרי שהשליחים יצאו לדרך, גם לא יקבלו. והשאר ידעו שאספו את האגרות חזרה, וממילא הם יבינו שאי אפשר להסתמך עליהן, אפילו שלא ביטלו אותן ממש. וזה כי הספרים האלו הם לא רצון שלך, אלא מחשבת המן בן המדת האגגי, שהוא המלכי שונא יהודים והוא כבר מת, ולכן אין למה להמשיך לקיים את מה שהוא כתב בשמך. וברמז היא אומרת לו, אם אתה לא מבטל עכשיו את הספרים, אז ממילא יסתבר שזה לא רק מחשבה שלו, אלא גם שלך. אשר כתב לאבד את היהודים, וממילא אם לא נחזיר את הספרים, אז העם שלי כתוב להריגה. אשר בכל מדינות המלך, ולכן אתה זה ששולט על העניין, ואתה תהיה אחראי. וכדי לשכנע אותו סופית, היא מבהירה לו שאם זה לא יקרה, אז היא בעצמה תתאבד כמו שהיא כבר הראתה לו. כי איככה, כלומר אין אפשרות כזו, שאוכל וראיתי מהצד מוגנת בבית המלוכה, בראה שרמצה את עמי שיהרגו אותם. אלא גם אני ארוג את עצמי. ואיככה אוכל וראיתי, וגם אין שום אפשרות שיראה מהצד באובדן מולדתי, כלומר ארץ ישראל ובית המקדש. שאפילו אם חלק מהיהודים יישארו, כשהיהודים שבארץ ישראל יובדו גם הגאולה לא תהיה עוד. ואפילו בשביל זה אני ארוג את עצמי, גם אם יישארו חלק מהיהודים. ויאמר המלך אחשוורוש, אם מה שאת רוצה זה כבר לא לבטל את הספרים, אלא רק לכתוב אגרות אחרות שיחזירו אותם, אז כבר נתתי לך פתרון יותר טוב מזה. ולכן אומר לאסתר המלכה, שהיא זו שהוא צריך לרצות, ולמרדכי היהודי, שטבעת המלך בידיים שלו. והוא אומר להם כך, אם כבר כותבים אגרות אחרות, לא טוב לכתוב אגרות שיחזירו את הקודמות. כי אז לנצח יזכרו שהיהודים נמכרו להריגה, ושהם בעצם חיים בחסד כי ביטלו להם את הדין. אבל אם תכתבו אגרות שמתירות ליהודים להתגונן, אז יהודים לא יחיו בחסד, כי באמת לא עשו להם חסד, והם יוכלו לפתח צבא ולהטיל אימה על האויבים שלהם לעוד הרבה שנים. אלא שזה כמובן לא מספיק, כי היהודים הם הרבה פחות אנשים מהאויבים שלהם, והאויבים ינצחו. ולכן צריך שיהיה ברור שהמלך בעד האגרות השניות ולא בעד הראשונות, וממילא אף אחד לא יעיז ללכת לפי האגרות הראשונות ולהילחם ביהודים. ואת זה נעשה כך. הנה בית המן נתתי לאסתר, כלומר נתתי לה את הרכוש של המן המת ואת הסמכות של המשנה למלך, ואותו תלו על העץ בעצמו. ושני אלה היו על אשר שלח ידו ביהודים, כלומר התפרסם, וכולם ישמעו שהמלך תלה את המשנה למלך שלו על מה ששלח ידו ביהודים, ושהוא נתן את הבית שלו לאסתר, וממילא התברר לכולם שהיא יהודיה, ושהמשנה למלך גם הוא יהודי, כלומר מרדכי. ואם המלך תולה מי שמתנגד ליהודים, והמלכה והמשנה למלך יהודים, מי יעיז להשמיד, להרוג ולאבד יהודים, אפילו שיש אגרות חתומות שמתירות את זה? כי הרי המלך, המלכה והמשנה למלך ימצאו סיבה לנקום בו בהמשך. ולכן למרות שכולם ידעו שיש אגרות שמותר להרוג את היהודים, אף אחד לא יעיז ללכת לפי מה שכתוב בהם. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, שהם יוכלו לנקום באויבים שלהם, וכולם ידעו שהאגרות האלו הן הנכונות באמת. ואת זה תכתבו בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, כך שזה כתוב אותו דבר כמו האגרות הראשונות, וכל מי שיראה את שני סוגי האגרות ידע שיש כאן סתירה, ושרק אחד מהם נכון. והמידע על אהבת היהודים בשלטון ועל זה שהיה פעם משנה למלך ששנה יהודים לא ישאירו ספק לגבי איזה אגרות נכונות ומי אחראי לאגרות הראשונות. ויוצא שהחשברוש כבר נתן להם את הפתרון קודם, כי הוא מיד נתן את בית המן לאסתר ותלה את המן, ומיד העביר את הטבעת למרדכי. רק שהם ניסו קודם כל להשיג מהחשברוש ביטול כללי של האגרות. ורק אחרי שהוא מבהיר להם שהבעיה כבר נפתרה בעצם, הוא מתנצל שאי אפשר לבטל את האגרות הראשונות, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום ולא משנה מי החותם בטבעת המלך, לא רק שאין לבטל, אלא גם אין להשיב. ולכן גם הרעיון של אסתר לא אפשרי. אבל אותו עיקרון ישמש גם אותם כשהם כותבים את האגרות השניות. והעיקראו סופרי המלך בעת ההיא, עץ זה הזמן הטבעי שמתאים לדבר מסוים. והזמן המתאים היה בחודש השלישי, הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו. כלומר, למרות שהמן נתלה באופן פשוט כבר בי"ז ניסן, מרדכי חיכה ולא כתב את האגרות עד כף ג' סיוון, שזה היה הזמן המתאים. ולמה? כי אחרי שהעם למעשה ניצל, מרדכי יודע את כל אשר נעשה, ויודע שהגזרה נועדה להחזיר את העם בתשובה, ולכן העם צריך זמן עוד של צום ובכי ומספד, וצריך לקבל את התורה כמו שצריך בשבועות, ולכן מרדכי מחכה 70 יום, מי"ג ניסן עד כ"ג סיוון, יום מול כל שנה של הגלות, כדי שבהם העם יחזור בתשובה ורק אז יגיעו אליהם האגרות השניות. והמדינות הרחוקות יותר שקיבלו את האגרות הראשונות יותר מאוחר, ממילא גם האגרות השניות יגיעו אליהם יותר מאוחר, ולכולם יש 70 יום של חזרה בתשובה. ולכן רק אז, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, כי עיקר הציווי שלו היה להם, אבל גם ולחש דרפנים והפחות, כי הם קיבלו את האגרות הראשונות, ולכן הם צריכים לדעת שיש שינוי, וגם ושרי המדינות, שהם לא קיבלו את האגרות הראשונות כי הם בכלל בשושן, אבל מרדכי יודע שלחש דרפנים והפחות יגיעו אגרות להשמיד את היהודים, ואגרות אחרות שהיהודים יכולים להינקם באויביהם, והם יהיו מבולבלים. וישלחו לשאול את שרי המדינות שלהם מה באמת חושבים בארמון המלוכה, כי אף אחד לא רוצה להיות בצד הלא נכון בסוף, גם אם יש איגרת שמרשה לו. ואז שרי המדינות שקיבלו רק את האיגרות השניות יגידו להן שרק הן נכונות. ואת זה שלחו לכולם, אשר מהודו והדקו 7 ו-20 ומאה מדינה. כשהמן שלח לא כתוב את מספר המדינות, כדי לרמוז לנו שיש מדינה אחת וכתב אחד ולשון אחת שהמן לא שלח להם. המן לא שלח איגרות למדינת יהודה, בעלת הכתב והלשון העבריים, כי הם אלה שמיועדים להשמדה, והמן לא התכוון להתייחס אליהם כמדינה. אבל מרדכי שלח במיוחד למדינה הקטנה הזו אגרות, כי הן מכוונות בעיקר אליה. מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואלה יהודים ככתבם וכלשונם, כי העיקר זה שהם ידעו מה לעשות, וכמובן גם ליהודים יש כתב ולשון משלהם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך. כשהמן כותב את האגרות, כתוב בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים. כלומר, את כל הפעולות האלו המן לא עשה בעצמו, אלא דאג שיעשו אותם, שיראה כאילו החשברוש עשה. אבל כאן כתוב שמרדכי עשה הכל בעצמו. כי חלק מהעניין היה שכולם ישמעו שלמרדכי היהודי יש זכות לכתוב בשם המלך, ולחתום בטבעת שלו. ואז אף אחד לא ירצה להתעסק עם היהודים, כי מרדכי יכול בהמשך לכתוב גזירת השמדה על עמים נוספים אם הוא רק ירצה. ולכן, וישלח ספרים בעצמו, כדי שהשליחים ידעו את כל זה ויספרו על מרדכי במקומות שהם מגיעים אליהם. ביד הרצים בסוסים, כדי שהם יהיו מהירים יותר, אבל לא כדי שישיגו את הרוכבים הראשונים, כי הוא הרי חיכה עד כף ג' סיוון בכוונה, אז הוא כנראה לא ניסה להשיג את האגרות הראשונות. אלא כי האגרות הראשונות הגיעו רק לכל מדינה, ואת האגרות האלו שולח מרדכי לכל עיר ועיר, ולכן יש לשליחים הרבה יותר דרך לעשות. ולכן גם שלח את רוכבי הרכש שקונים דברים בשביל אחשוורוש, והם מכירים את כל הערים הקטנות והמקומות הנידחים, כדי שיעברו גם שם. ועדיין יגיעו לאנשים שני סוגי גגרות מהמלך, והם יהיו מבולבלים ולא ידעו למי להאמין. ולכן שלח את האחשטרנים בני הרמחים, שהיו נכבדים ומקורבים למלכות, כדי שידעו להאמין לשליחים המכובדים יותר. ותוכן האגרות הוא, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, הסיבה שמרדכי ציין דווקא מסגרת עירונית, וגם שלח את האגרות לכל עיר ועיר, הייתה שהעמים לא יוכלו להתאגד במסגרת צבאית בתוך הערים. רק לכל עם היה צבא. אבל היהודים יכולים, כי במילא הקהילות שלהם מאוגדות במסגרת עירונית. ואז דווקא מה שהם מפוזרים ומפורדים בין העמים יהפוך ליתרון. והוא נתן להם רשות להיקהל ולעמוד על נפשם. ומכאן נבין שלפני האגרות השניות לא היה להם רשות אפילו לעמוד על נפשם, כי זה היה אמור להיות טבח, לא מלחמה. אלא שכאן צריך לשאול, שאם אנחנו היינו מרדכי, לא היינו מתירים רק להתגונן, אלא גם לתקוף. ולמה הוא מרשה כל כך מעט? אלא שמרדכי ידע שעיקר הגזרה הייתה כדי שיחזרו בתשובה. ואת הפחד מהגזרה צריך לשמר, אחרת הם לא יצליחו. ולכן צריך לא להתיר להם יותר מדי. ונקודה שנייה שמרדכי קיווה שהיהודים לא ירגישו מספיק בטוחים במסגרת עירונית, ויקהלו יחד, כלומר יעלו לארץ ישראל להיקהל ממש כל העם יחד, ולעמוד שם על נפשם ולארגן צבא ממש, ואז דרך הגזרה גם תהיה גאולה ממש. אלא שזה לא קרה, כי העלייה לארץ הייתה צריכה להיות מבחירה חופשית ולא בכוח. והפירוש של להיקהל ולעמוד על נפשם הוא להשמיד ולהרוג ולאבד, כמו שהיה כתוב באגרות הראשונות, את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם. כלומר, הם לא יכולים לפגוע במי שהם ירצו, אלא רק באלו שצרים אותם ושונאים אותם. אבל גם בחילות שיבואו איתם. כי אם לא, השונאים של ישראל היו יכולים לזכור שכירי חרב, ובהם יהיה אסור לפגוע. ולכן מודגש שכל חיל עם ומדינה כאלו אפשר להשמיד. והמקום העיקרי שבו זה יקרה זה במדינת יהודה. שם יש את צרי יהודה ובנימין, שמבטלים את העבודה בעזרת החילות שלהם כבר 12 שנה. אבל אם היה מותר להילחם רק בחיילים, לא היה קשה לנצח את היהודים. כי עם ששונא אותם היה מתאגד במסגרת צבאית בכל המדינה, והולך וכובש עיר אחרי עיר, והגויים הם הרבה יותר אנשים מהיהודים. ולכן הותר להם גם להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ושללם לבוז. כך שמי שירצה לעזוב את העיר שלו וללכת להתאגד בצבא, ידע שבינתיים היהודים של העיר שלו יכולים להרוג את הטף ואנשים שלו ולקחת את השלל, וממילא לא תהיה התאגדות ואף אחד לא יעזוב את הבית, ובמסגרת עירונית היהודים ינצחו. אבל את המשפט האחרון כתבו כך שאפשר להבין אותו באופן דו משמעי. לאחשוורוש זה ישמע שמותר ליהודים להילחם רק בחילות העמים, אבל טף ונשים יחד עם שללם לבוז ולא להרוג. אבל היהודים ידעו שמשפטית אפשר לקרוא גם את הטף ואנשים בצמוד לחיל עם ומדינה, שגם טף ונשים אפשר להשמיד ולהרוג ולאבד. והחשיבות של זה היא שהמלחמה הזו הלכה להיות בפועל להיות מלחמה באמלק, ובאמלק צריך להשמיד גם טף ונשים. ואת כל זה יעשו ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, כך שלא יוכלו העמים לעזור אחד לשני, והוא ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר, שהוא יום הפור של המן. פצ'גן הכתב, כלומר העתק גלוי של הספרים, להינתן דת בכל מדינה ומדינה הגלוי לכל העמים, כדי שכולם ידעו מה הולך להיות ויפחדו. ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, כי רק היהודים צריכים להתכונן לפי האגרות השניות, להינקם מאויביהם. שבפצ'גן הגלוי לכל העמים היא מפורש שהמטרה להינקם מאויביהם, ולא רק להתגונן, כי המטרה להפחיד את העמים. וככה יחשבו שהאגרות הראשונות היו רק שיטה לגלות מי שונא את היהודים, כי בינתיים עד שהגיעו האגרות השניות הם כבר הציקו להם, ואז ידעו ממי צריך להינקם. הרצים, שהיו מהירים כדי להגיע לכל מקום, רוכבי הרכש שהכירו את כל המקומות, האחשטרנים שהיו מכובדים יותר מהשליחים הראשונים, יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, שהבהילו אותם כדי שילכו מהר, ודחפו אותם שידעו שזה דחוף וילכו מהר, והדת ניתנה בשושן הבירה כבר באותו יום. וכדי שהשליחים יראו את הכבוד של מרדכי כמשנה למלך ויספרו עליו בכל מקום שהם יגיעו אליו, ומרדכי יצא מלפני המלך, כדי שיהיה ברור שבניגוד להמן, כל מה שהוא כתב היה כשהוא יושב לפני המלך, והמלך ראה הכל ואישר. בלבוש מלכות, כמו שהוא כבר לבש בעיר כדי שיהיה ברור שהוא משנה למלך, וכיוון שכבר אמרנו במשתה שאחשוורוש רצה להוריד את כל האידיאלים אל הרצפה, חוזרים כאן על חלק מהחומרים של האוהל, של המשתה, אבל בסדר אחר. באוהל רק השמיים היו חור כרפס ותחלת, אבל כאן מרדכי מראה שהיהודים לובשים את השמיים, והלבוש מלכות עצמו עשוי תחלת וחור. ואם במשתה העיקר היה לשכב על מיטה ולכן המיטות היו מזהב וכסף, מרדכי מראה שהעיקר זה הראש, ולכן יש לו ועטרת זהב גדולה. ואם במשתה האוהל היה מחובר לעמודים בבוץ וארגמן, אז כאן החיבור לאדמה הוא מה שמגן עלינו מסביב, ולכן ותחריך בוץ וארגמן. וכמובן שכל אלו מזכירים עוד את בגדי הכהן הגדול, כי בניגוד לתפיסה של אחשוורוש, אצל היהודים לא משתמשים באידיאלים כדי להצדיק את האבות, אלא משתמשים באושר ובפאר כדי לחזק את האידיאלים. ולכן הכהן הגדול דווקא לבוש בגדי פאר כמו מלך, כדי לומר שגם לאושר יש מקום בקדושה. וכיוון שמרדכי יצא כך אל העיר, והעיר שושן צהלה, כי בשושן במיוחד היהודים היו חזקים, כי המלכה והמשנה למלך יהודים, ולכן כל הגויים צהלו בכל, כדי שיראו שהם חברים טובים טובים של היהודים. וממילא ושמחה, כי כולם הסתכלו לצדדים, וראו שכולם מאוד אוהבים את היהודים, והבינו שאצלם לא תהיה מלחמה בכלל, ואת זה כולם רצו. אבל בשאר הערים, חלק היו בעד היהודים, וחלק נגד, ולכן לא סמכו כל כך, כי הם ידעו שהולכת להיות מלחמה. ומול מה שאמרנו שהיו ליהודים שתי בעיות. אחת ראת המן האגגי, שכבר היום כולם מתעללים ביהודים. והשנייה, מה חשבתו אשר חשב על היהודים שתקרה רק ביהוד ג' אדר. אז מול הרעה שהייתה להם עכשיו, ליהודים של שושן הייתה אורה מהחושך שהיה להם עד עכשיו, והכל התבהר להם. ושמחה, כי הם הבינו גם מה הרווחנו מהגזרה הזו וראו שהעם חזר בתשובה. ומול מחשבת המן שאמורה להיות ביהוד ג' אדר, היה להם וססון, כלומר שמחה של השלמת התהליך, שהם יוכלו להינקה מאויביהם, ועיקר, כלומר כבוד מצד כל הגויים שסביבם, שרצו שיהיה מאוד ברור כמה הם אוהבים יהודים. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, גם חוץ משושן, שבהם לא היה מלכה ומשנה למלך, והמצב היה קצת יותר מורכב, מקום אשר דבר המלך, כלומר הרצון שלו, שכולם שומעים שהמלכה והמשנה למלך יהודים, ושומעים שתלו את המשנה למלך הקודם כי שלח ידו ביהודים, וכולם יודעים מה המלך באמת רוצה ומה באמת דבר המלך, ויחד עם זה ודתו, כלומר החוק הכתוב שמתיר ליהודים להינקם אויביהם, מגיע, גם בשאר המקומות היה שמחה. כי כל היהודים הבינו עכשיו מה היה טוב בגזרה, וראו שיחזירו אותם בתשובה. וססון, כי כולם סמכו גם על סוף התהליך, שהולך להיות טוב יותר ממה שהיה עד עכשיו. כי למרות שתהיה מלחמה, מותר להם להתגונן ולהינקם באויביהם. ושני אלו היו ליהודים, אבל לא לגויים. ובשאר המקומות העיר לא צהלה ושמחה, כי הגויים ידעו שתהיה מלחמה, ולא ידעו אם היהודים יזהו אותם כאויבים או כאוהבים. וליהודים עצמם היו חסרים שני דברים לעומת היהודים של שושן. לא הייתה להם אורה, כי הם עוד לא ידעו מה יהיה במלחמה, והעתיד עדיין חשוך. ולא היה להם יקר מהגויים שסביבם, שחלקם התכוננו למלחמה נגדם. ולכן, כדי לשמוח באמת, היה צריך משתה. כי ליהודים היה ברור עכשיו שהשם מוביל את העניינים והוא משגיח עליהם, אבל כדי לשמוח באמת בלי פחד מהעתיד, היה צריך לשתות יין, כדי להתעלם ממה שנראה לעיניים, ולבטוח לגמרי בהשם. ויום טוב. אין בתנך ביטוי של יום טוב שמציין חג. אלא יש לאדם הרבה ימים, חלקם טובים וחלקם פחות. והימים האלו היו טובים ליהודים, כי הם לא ידעו מה יהיה בעתיד, אבל בינתיים הזמן היה זמן טוב, והגויים לא הציקו להם, ולפחות בינתיים היה להם שמח. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כלומר שהם רצו להתגייר, אבל היהודים לא קיבלו את המתגיירים האלו, כי זה היה רק מפחד ולא מרצון אמיתי להצטרף לעם ישראל. ולכן זה נשאר פעולה של עמי הארץ שהתייהדו, כי נפל פחד היהודים עליהם בהשגחה, שהשם מפיל את פחדם על העמים ולא להפך. וכי כולם ראו שהיהודים שמחים, והבינו שכנראה האגרות השניות בלבד נכונות, ולכן פחדו שיזהו אותם במלחמה כאויבי היהודים ורצו להצטרף אליהם בצורה מספיק ברורה. ובשושן הספיק להם לצהול כי לא תהיה מלחמה, אבל בשאר המקומות הם רצו שזה יהיה בטוח מספיק ברור.